היה פה מישהו ששאל אותי בשבוע שעבר משהו אחרי השיעור, אמרתי לו שנתחיל בזה היום, זוכר? אני לא זוכר את השאלה, אני רק זוכר שמישהו דיבר איתי אחרי השיעור באיזה עניין, ואמרתי שיציג את השאלה פה ונדון בה. הוא נמצא פה בחוץ שכזה? אני לא זוכר מי זה היה, מה זה, אני לא זוכר כלום.
הוא לא פה היום.
אתה יודע שזוכר?
זו השאלה, אני זוכר מי
הבחור. טוב, בסדר. אז בסדר. אוקיי, אתם לא זוכרים, אז אנחנו נמשיך בתלם שלנו, ואם הוא יבוא, אני אזכיר לנו את השאלה. אם הייתי זוכר את השאלה, הייתי מציף אותה פה, וזה, ואז היינו דנים בזה. טוב, במה סיימנו בפעם הקודמת? רק תזכירו לי שנראה... מה ברמבה, מה אמרו?
שבית אומר שזה מתורת הלכות שלו, זה מושיעות אותו בסדר הזה.
אוקיי.
סיימנו.
אוקיי.
בקושי על הרב סולובייצ'יק ואיך ישבנו אותה. למה הרמבה משנית את...
אוקיי. טוב. אז אני רוצה בשותכם לומר ככה. הרמבה אומר כאן, קריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. הרמב"ם מדגיש בצורה מפורשת ששלוש הפרשיות בסדר הזה, זוהי הגדרת קריאת שמע. קריאת שמע היא לא רק אילו פרשיות, אלא גם העניין של הסדר הוא מאוד חשוב להגדרת הרמב"ם את מושג קריאת שמע. אני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה אחת שהיא מהותית. שימו לב, גם אם לרמב"ם היה חשוב הסדר, כן? הרמב"ם הרי משרבב בתוך הפסקה הזאת גם את כל הסיפור של זיכרון יציאת מצרים, צריך להזכיר, מצווה להזכיר את המצרים ביום ובלילה. קשה להבין, גם אם אתה רוצה לטעון של הסדר השחשיבות, אז תגיד, יש שלוש פרשיות, שמע בים, שמע ויומר, מקדימים לקרוא שמע שיש בה ייחוד השם, אהבה טוב ותלמודו, ואחר כך פרשת והיה עם שמוע שיש בה ציווי על כל המצוות, ואחר כך פרשת ציצית שיש בה ציווי על זכירת כל המצוות. היית עוצר פה, והיית אומר, קריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. עכשיו אתה רוצה לספר לנו סיפורים על זכירת יציאת מצרים ועל המצווה הזאת שיש מצווה להזכיר ביום ובלילה וכו', אז תגיד גם את זה, כן? אבל כל זה נכנס בתוך דברי הרמב״ם, כן? אל תוך המושג הזה של מה היא קריאת שמע, כי בתוך מה הוא קורא, הרמב״ם הרי שואל מה הוא קורא, והוא נותן פה איזושהי מסה ארוכה, אני מקווה שיש לכם עדיין את הדברים מול העיניים, לא פיזית, אבל זה תכף נקרא לכם עוד פעם את הדברים, כדי שהדברים יהיו ברורים. ובסוף התהליך הרמב״ם אומר, וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, נקראת קריאת שמע. כי יכול הוא אומר לנו, זוהי התשובה שלי לשאלה שאלתי בתחילת הדרך, מה הוא קורא. וכל מה שנמצא בין מה הוא קורא לבין וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, נקראת קריאת שמע, הרמב״ם רואה אותו, את כל הפסקה הזאת, כחלק אינטגרלי של התשובה. עכשיו אני קורא לכם עוד פעם כדי שתבינו מהי כל התשובה שהרמב״ם נותן לשאלה הזו. התשובה היא קצת ארוכה ומסורבלת והיא דורשת גם איזושהי התבוננות מסוימת. ומה הוא קורא? שלושה הפרשיות אלו הן, שמע הוויה עם שמוע ביומר, ומקדימים לקרוא שמע פני שיש בה ייחוד השם ואבא טוב ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו, ואחרי הוויה עם שמוע שיש בה ציווי על שאר כל המצוות, ואחר כך פרשת ציצית שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות, אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה קוראים אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור לתלות אותך מארץ מצרים כל ימי חייך, וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמע. עכשיו, רבים רבים ממפרשי הרמב״ם תמהו על כל הסרבול הזה, וגם נוצרו ביניהם ויכוחים גדולים, מהו המוקד? למה בכלל פרשת ויומר, פרשת ציצית, נכנסת לתוך קריאת שמע? כי שתי פרשיות, שמע והיה עם שמוע, איך הן נכנסות לקריאת שמע? יחסית, גם באמצעים טכניים חיצוניים, ניתן לקשור אותם לקריאת שמע. זאת אתה הרי עמדת הפרי חדש שסבר ששתי פרשיות ראשונות שקריאת שמע דאורייתא זה שתי פרשיות, וזה בגלל ההסבר הפשוט. מהו ההסבר הפשוט? בשתי הפרשיות האלה מופיע בשוכבך ובקומך, זה שתי הפרשיות היחידות שמופיע בהם בשוכבך ובקומך, לכן זה רק טבעי שהם יהיו חלק מקריאת שמע. אבל איך ויומר נכנס לתוך קריאת שמע? מה מביא את ויומר לתוך קריאת שמע? זאת שאלה שהיא לא פשוטה. כבר אמרתי, ואני מדגיש שלדעתי, ולא רק לדעתי, אני, יש גם מגדולי האחרונים, הפרי מגדים, נדמה לי הנודע ביהודה, וטוב, רב חיים, הרב סולובייצ'יק, הזכרנו את כל אלה, כולם, זה פחות או יותר, הכיוון הבסיסי הוא שהרמב״ם אומר בעצם שלוש פרשיות דאורייתא. גם ויומר זה דאורייתא. ולהגיד שגם ויומר זה דאורייתא, זה דורש איזושהי התבוננות, איזשהו הסבר. עכשיו השאלה מהו המוקד, אז יש כאלה שטוענים שויומר זה דאורייתא בגלל סיפור זיכרון יציאת מצרים. זה המוקד, זה מה שמכניס אותה לתוך זה. עכשיו גם הרב סולובייצ'יק נראה לי שהולך עם הכיוון הזה, שויומר זה דאורייתא בגלל זיכרון יציאת מצרים, ואז אתה רואה זיכרון יציאת מצרים חלק מקריאת שמע, זה דבר עצמו שצריך התבוננות, עוד מעט נגיד מילה על זה, על הנקודה הזאת. אבל אם כך, הרב סולובייצ'יק בעצמו ממתן את עמדתו ואומר, אם כל היתרון של פרשת ויומר הוא זכירת יציאת מצרים, כן? אזי היא לא דאורייתא כמו שמע והיה עם שמוע. ואז הוא אומר כך, שמע והיה עם שמוע זה דאורייתא כפשוטו. ויומר זה דאורייתא במובן שיש בזה קיום של מצוות התורה של זכירת יציאת מצרים. אבל אין הכוונה בתורה דווקא לפרשה הזאת. אם נמצא פרשה אחרת בתורה שעוסקת בזכירת יציאת מצרים, וכאלה כידוע לכם יש למכביר בתורה, אז גם הן יכולות להיות. לאו דווקא ביומר. זה לפי בעלי הגישה הזאת. לעניות דעתי נראה לא כך. מי שמתבונן בלשונו של הרמב״ם היטב, יראה, ואגב הבסיס הוא כבר בסוגיה, כי רבי יהושע בן קורחה כשהוא בא להסביר את סדר הפרשיות, למה והיה עם שמה קודמת לויומר בלשונו של רבי יהושע בן קורחה? זוכרים? המשנה. למה והיה עם שמה קודמת לויומר? בדיוק, שוויה עם שמה נוהג ביום ובלילה, ויומר אינו נוהג אלא בלילה, אלא ביום, סליחה. כן? עכשיו ברור ש... וזה כל מה שכתוב. יוצא שרבי יהושע בן קורחה בכלל לא התייחס לזכירת יציאת מצרים שיש לך בתוך פרשת ויומר, רק למצווה ציצית, רק למצווה ציצית הוא מתייחס. ומצווה ציצית באמת נוהגת רק ביום ולא בלילה. מכאן רואים שכנראה למצווה ציצית יש חשיבות כחלק ממצוות קריאת שמע. וזאת נקודת יסוד, לדעתי, אם הולכים עם הכיוון הזה, אז ברור למה זאת נקודת יסוד. ההידוש של הרמב״ם הוא שהוא מכניס את זכירת יציאת מצרים, כן? גם היא כחלק מהעניין. אבל זה הרמב״ם עושה במישור שני, כי המישור הראשון שהרמב״ם מדבר עליו הוא המישור של ואחרי הבעיה עם שמוע שיש בה ציווי שאר כל המצוות, ואחר כך פרשת ציצית שיש גם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות. ואז יש לו בעיה עם ציצית בלילה, עם פרשת ציצית בלילה, כן? ואכן אתם יודעים שיש בירושלמי, לא יודע אם אתם יודעים, עכשיו אתם תדעו, שיש בירושלמי שיטות שבאמת לא אומרים פרשת ויומר בלילה. או שבלילה אומרים את הפסוק הזה הבא, ככה אני מצטט, ויומר השם אל משה דבר בני ישראל ואמרת עליהם אני השם אלוקיכם, סטו, ואז אומרים אמת באמונה. זה מה שאומרים בלילה. אל תשאלו איך לוקחים חצי פסוק מפה וחצי פסוק מפה, כבר עמדו על כך קדמונים ובעצם אמרו שזה לא חצי פסוק מפה וחצי פסוק מפה, זה פסוק שלם בספר ויקרא. אותם שני חצאי פסוקים של ויומר, הם נמצאים במקום אחר, בחומש ויקרא, בנדמה לי פרק יוטט או פרק קף, כן? זה מופיע כפסוק שלם. אז נכון שאני עושה פה כביכול, מקבץ חצי פסוק מפה וחצי פסוק מפה, אבל כיוון שקיים פסוק הזה בתורה, אז זה לא נקרא שאני אומר חצי פסוק. אבל שימו לב היטב, שאותה שיטה בכלל לא מזכירה את יציאת מצרים בתוך זה. למה? כי יציאת מצרים יש לנו אלטרנטיבה. איפה יש לנו אלטרנטיבה ליציאת מצרים לפי המנהג הירושלמי? בתוך ברכת אמת ואמונה, שם מופיע, אנחנו מדברים, שמזכירים שם את יציאת מצרים. נכון? המכה ורותו כל בחורי מצרים, ויצאת מצרים לתוכם לחירות עולם, כתוב שם. זאת אומרת, אנחנו כן מזכירים את יציאת מצרים, אין לנו בעיה. אם הבעיה היא זכרון יציאת מצרים, אפשר לפתור את הבעיה. אבל הרמב״ם לא הולך בדרך הזאת, והוא לא הולך בדרך הזאת כי יש לזה לדעתי רמז בתוך סוגיה אחרת בדף כ"א בברכות, ואני כאן רוצה רק לומר את הדבר המרכזי. לדעת הרמב״ם, מצווה ציצית היא חלק אינטגרלי של מצוות קריאת שמע. אז כאן הוא אומר, מפני שיש בה ציווי על זכירת כל המצוות, כי ציצית מזכירה לך את כל המצוות. איך ציצית בדיוק מזכירה את כל המצוות? אז יש כל מיני דברים שעוד בעזרת השם נעסוק בהם בהמשך הדרך. אבל כרגע רק נזכיר שבעיניי החשיבות של מצווה ציצית כמחייבת את כל המצוות, אם אני רואה את כל קריאת שמה במסגרת של קבלת עול מלכות שמיים, כן? שזה פרשת שמה קבלת עול מלכות שמיים, כפשוטו, ואחר כך פרשת דיים שמוע שזה עול המצוות שנובע מקבלת עול מלכות שמיים, אם אני הוא המלך אז קיימו גזרותיי, כן? שזה הדבר הבא. אבל הדבר הבא לא מספיק להגיד תקיימו את כל המצוות, אלא צריך משהו שיחזק את התפיסה הזאת. ומה שמחזק את התפיסה הזאת זה פרשת ציצית. כי מה היא מצווה ציצית? איזה מין מצווה זאת ציצית? קודם כל, מה מזכירה לכם מצווה ציצית? תגידו הדבר הכי קל, קרוב, ככה שמזכיר לכם אפילו בציוט שלה. נתתי לכם כבר את התשובה. מה? ציצית, מצוות, מה בגלל הציוץ? יש משהו יותר, אה? נו, אז מה? הציץ של הכהן הגדול, כן. בכלל המושג של בגדי כהונה, כן? מה זה בגדי כהונה? זה מדהים. כשחייל לובש מדהים, מה זה אומר? אני חייל בצבא הגנה לישראל, כן? כשכהן לובש מדים, כהן גדול או כהן אדיוט לובש מדים, מה הוא אומר? אני חייל בצבא השם, כן? לא בצבא השם, אלא בהיכל המלך, בהיכל השם, בסדר? אני שייך למשמרות המלך, בסדר? אוקיי. ציצית היא בגד דומה, ולא נלך אתכם עכשיו בקשר שבין הציצית לבין ציצית, בקשר שבגדי כהונה לבין זה. אני רק אומר כרגע, יש שני מקומות בכלל שבהם כלאי מותרים בבגדים. זה בבגדי כהונה ובציצית. אבל אני באמת, ואני טוען שהציצית באה להלביש את האדם מדהים. זאת אומרת, כשאתה אומר לאדם, יש לך עול מלכות שמיים, ויש לך עול מצוות, כן? השלמת העניין, אתה גם לובש מדהים, אתה שוטר, כן? אתה חייל, אתה שופט, כל אחד, לא משנה, כל אחת מן הפונקציות האלה לובשת בגד זה. ואני אומר עוד פעם, שימו לב היטב, שמצווה ציסית הטהורה היא לא מצווה ציסית הנהוגה אצלנו. אתם יודעים שיש לזה לדעתי גם משמעות להלכה. הבגד הזה שאנחנו לובשים היום, כן? שאנחנו קוראים לו ציצית, הוא ציצית באמת וכו', הוא בגד די מלאכותי. לולא המצווה לא היינו לובשים אותו, נכון? נכון? המקראות מדברים על בגד טבעי שלך, שאתה מטיל בו ציצית, נכון? זה בגד טבעי. בבגד טבעי היום אנחנו כבר לא לובשים בגדים כאלה. אבל אם תסתכלו על כל מיני יהודים שעדיין חיים או באים מכל מיני מקומות בעולם, כן, ואתה יכול לראות למשל יש אצל יהודי אתיופיה מבוגרים, אתה יכול לראות אצלם עדיין את הבגד הזה של ארבע כנפות, מין סדין כזה שלובשים, כן? ואתה יכול לראות את זה אצל חלק מיהודי הודו, אתה יכול לראות את זה לפעמים, יש להם עדיין, מי שעדיין לובש את הלבוש המסורתי הקדום וכו', יש, זה המצב הטבעי, ועל זה מטילים ארבע כנפות, זה מצב טבעי. אבל ציצית היא המדים, ולכן היא זאת שמשלימה את התמונה של עול מלכות שמיים. כי כשאני לובש מדים, אני לא אדם פרטי, אלא אני שייך לקהילת ממליכי עול שמיים. עוד רגע אחד, אני מיד נותן לך. אז ממילא, פרשה ציצית היא אותנטית בתוך העניין הזה. אתה רוצה משהו על ציצית? כן. אין ציצית בלילה בגלל שאין תפילין בלילה, בגלל שאין הרבה דברים בלילה, כי אני אגיד במשפט אחד כרגע, בלי לפרט יותר מדי, בלילה תשען. בלילה אנחנו בדרך כלל ישנים. לא עברי ליליה, אלא ל... חשבו להגיד, בגמרא כתוב לגרסה, ללימוד תורה. אנחנו מדברים עכשיו, לא עברי לילה, אלא לשינתה. בסדר? אבל יש גם אמירה כזאת, אני לא ממציא עכשיו. כן? יש גם אמירה כזאת, אבל בוא נגיד, בגדול, הלילה הוא, גם בבית המקדש, כן? הוא לא זמן עבודה. כן? הלילה בדרך כלל הוא זמן של היעדר, של חושך, של זה. זה מתקשר עם כל הדבר הזה. כן? רגע, אני בדיוק אני עצרתי בשביל לענות על השאלה שלו, כי אני עכשיו הולך להכניס יד מצרים לתמונה. כן.
יש משמעות ללבישת טיפית בתוך המכנסיים, שלא רואים בכלל?
לא הבנתי.
יש משמעות לזה שלושים טיפית ולא רואים אותה בכלל, כאילו הפתילים בתוך המכנסיים?
לא הבנתי את השאלה, זאת אומרת, התשובה לשאלה שלך היא כן. זה שאלת, אז אני עונה לך, כן, ודאי שיש מאוד, הנה כולנו, אני מקווה שכולנו לובשים ציצית, אני יודע על עצמי, אני לא יודע על אחרים, כן, אבל יש זה, לא יודע, כל אחד עושה עם הציצית בחוץ או לא, אצלי בפנים, בסדר.
אבל לא רואים, כאילו כתוב ראיתם אותו, לא?
נו. מה זה ראיתם אותו?
ציצית, לא?
כן. אז יש כאלה שמפרשים כפשוטו, איתם אותו, באמת צריך להיות כלפי חוץ וכו'. ויש, אני מזכיר לך שפשוטו של מקרא, כשהבגד הוא בגד טבעי, ברור שאתה רואה אותו, כי אתה רואה את הבגד, אתה לא רואה רק את החוטים של הציצית, אתה רואה את הבגד עצמו. רק היום אנחנו עובדים, אגב אמרתי לכם שיש משמעות הלכתית, לדעתי המשמעות הלכתית הברורה היא זה, שאני לא ממליץ היום לברך על הטלית קטן ברכה. כן, כדאי, לפחות אלה שמתעטפים בתלית, כדאי שבברכת התלית יפטרו את הציסית. כן? ומי שלא יעשה כפי הבנתו, אני... אישית, אני לא מברך על התלית קטן ברכה.
זה לא צריך להיות לפחות כמו מי שאינו
מצווה ועושה.
זה לא צריך להיות לפחות כמו מי שאינו מצווה ועושה.
לא, לא בגלל זה. בגלל שיש ספק האם בכלל יש בזה קיום מצווה. אני לא בא לזלזל עכשיו, תקיימו את המצווה, אני מקיים אותה עם בגד צמר כל השנה, כן? אבל אני לא אומר זה, אבל יש ספק עד כמה בגד, כי יכול להיות שהבגד רק שהוא בגד אמיתי, לא בגד מלאכותי, כן? כי זה לא בגד שלובשים אותו. שאלה עד כמה יש לו שם של בגד באמת. ולכן יש, שמעתי פעם מהגאון הרב שלמה פישר, שליטה, שהוא סבור ש... אין לברך על הטלית קטן. גם הוא מספק, אבל גם הוא סבור כך. בבריסק בכלל יש מקומות, אני לא יודע, שוב, צריך לבדוק כל דבר, יש מקומות שבבריסק בשבת לא לובשים טלית קטן. כן, כי אם זה לא בגד, אז זה סתם מסוי במקום שאין עוף, זה בעיה לתל אותו. יש תפיסות כאלה, אז שתדעו רק שהעובדה שאנחנו לא לובשים את הבגד בצורה האופטימלית שלו יכולה להשפיע על המערכת ההלכתית. אני הולך עם ציצית בשבת, כן, לא, אמרתי לבריסק לא הולכים, כן.
יש את הפתרון של גוף ציצית.
מה?
יש את הפתרון של גוף
ציצית. כן, כל מיני פתרונות כאלה, אז מי שאוהב אותם, היו פה טרנדים, תאמינו לי שבשנות הישיבה היו כל מיני טרנדים שזה, אתה רואה שאף אחד לא תפס טוב. יש כל מיני דברים כאלה. חלק מהם תפסו לתקופה מסוימת של איזה שבועיים, שלושה, חודש, ככה ראית שפתאום יש כמה שלובשים איזה גופיה ציצית, איזה חולצה ציצית, היו כל מיני דברים כאלה, זה לא החזיק מעמד.
מה עם הרב יואל בן
נון? יש פה קבוצה שנפגשת איתו?
כן.
אז תשאלו אותו. אז בוא, למה אנחנו נעסוק במה? אני צריך לייצג אותו, תאמינו לי, הוא יודע להגיד את מה שהוא חושב בצורה בהירה מאוד בעצמו, הוא לא זקוק לי כמתווך. בוא נגיד שאני חושב שהתיווך שלי לא יהיה הוגן, אז אני אשאיר את התיווך שלו לעצמו, תשאלו אותו, הוא ייתן לכם את התשובות שלו בצורה ישירה. טוב.
גם תלית זה לא בדיוק בגד.
אה?
תלית.
תליתי לא מידה, תליתי תמיד הייתה כזאת, יש התלית, היא תמיד הייתה בגד של אושים כבגד טקסיל של המערכת ההלכתית ומערכת לבית הכנסת. תליתי היא תמיד הייתה בצורה
כזאת. מה ההבדל? מה ההבדל בין תלית קטן? זאת אומרת, מבגד טקסיל של אושים בימים?
כי בגד של ציצית הוא בגד, צריך להיות בגד.
זה גם
ברכה
אחרת.
כן, ושם הוא צריך להיות גם, לכל הדעות צריך להיות משהו שלובשים על הגוף, ולא משהו שסתם ככה. אבל פה אתה מדבר בפירוש על תלית גדול, זה סוג אחר, זה התעטפות בתלית, זה מצווה אחרת, כן? יש לזה גדרים, זה עולם אחר. בואו נחזור עכשיו לענייננו, אני רוצה עוד להספיק להגיד משהו על זכירת יציאת מצרים, איך היא נכנסת לתוך האמונה. הרמב״ם מכניס לנו יציאת מצרים לתוך התמונה, ואמרתי לכם שלדעתי יש לזה יסוד בסוגיה בדף כ"א בברכות, אבל אני אומר כך. זכירת יציאת מצרים במהותה קשורה קשר הדוק עם קבלת אור מלכות שמיים. ולכן היא גם משתלבת היטב בקריאת שמה. אבל זה יותר אפילו מסתם משתלבת היטב. לדעתי פרשה אחרת לא תיתן לך, כן? שמזכירה את יציאת מצרים, לא תיתן לך את מה שהפרשה הזאת נותנת לך. ומה שהפרשה הזאת של יציאת מצרים נותנת לנו, כן? בנוסח הזה שלה, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני השם אלוקיכם. כן? שימו לב היטב לנוסח הזה, אתם שומעים אותו? מה הוא מזכיר לנו? מה הוא מזכיר? עוד לפני כן, אתה צודק, זה אחד, אבל מה הוא מזכיר בצורה יותר ישירה? אתה דיבר הראשון. הוא אותו דיבר, פשוט, רק יחיד על רבים, כן? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. השאלה אם השם מדבר עם אדם אחד, או שאני מדבר עם עם, כן? זה מה שיש לנו כאן. ובניסוע הזה, הוא ניסוע שמשלים את קבלת אור מלכות שמיים, אני קורא לכם עכשיו את הרמב״ם בהלכות, סליחה, בספר המצוות, במצוות קבלת עול מלכות שמיים. מצוות הייחוד, מצוות עשה בית. אומר הרמב״ם, תקשיבו יותר. היא הציווי שציוונו באמנת הייחוד. והוא שנאמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד. והוא אומרו יתעלה שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. וברוב המדרשות תמתאם אומרים על מנת לייחד את שמי, על מנת לייחדני, ורבים כאלה. רוצים בזה המאמר... אנחנו אמנם מוציאנו מעבדות ועשה עמנו מה שעשה מן החסדים והטובים על תנאי האמנת הייחוד, כי אנחנו מחויבים בזה. המשפט הזה לדעתי אומר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם. כי אני קורא עוד פעם, אמנם מוציאנו מעבדות ועשה עמנו מה שעשה מן החסדים והטובות על תנאי להיות לכם לאלוהים, על תנאי האמנת הייחוד, כי אנחנו מחויבים בזה, אני השם אלוקיכם. המילים אני השם אלוקיכם זה אני מוסיף, כן, זה לא כתוב כאן, כן? ואז ברור שזה משלים את התמונה, ודווקא בניסוע הזה, לא בפסוק בזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, שגם הוא פסוק שעוסק בזכירת יציאת מצרים. אבל הפסוק הזה אומר לך, לא אומר לך רק את הזיכרון של יציאת מצרים, אלא אומר לך את הזיכרון של יציאת מצרים כפועל יוצא של קבלת הייחוד, של אני השם אלוקיכם להיות לכם לאלוקים. לכן חשוב הניסוח הזה, דווקא בפרשה הזאת. ואז, מה שמתקבל כאן, בתוך הקומפלקס הזה, אנחנו מקבלים בעצם את קריאת שמה כולה, על סדר זה הביאה נקראת קריאת שמה. כשמסתכלים עכשיו על סדר, אז רואים דבר ברור. פותח בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומסיים באני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. המסגרת הזאת היא מסגרת של עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים בשני רבדים שלה, שעכשיו רק נתחיל, בעזרת השם נפתח את זה קצת יותר בשבוע הבא, אבל התחלה נאמר, מה הם שני הרבדים? אמונת הייחוד, או קבלת עול מלכות שמיים, כן? יש בה שני מרכיבים ששניהם קריטיים לאמונה הזאת, לאמונה הבסיסית הזאת. א', הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ. וזה קשור לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאלוקים זה בריאת עולם. איך אני יודע? אני אגיד את זה עכשיו בצורה פשוטה, בראשית ברא אלוקים. בסדר? אם תרצו עוד, אני אגיד לכם עוד דבר, אבל מי שקשה לו, יקבל את התשובה הפשוטה הזאת, של בראשית ברא אלוקים. אלוקים זה בורא העולם. בסדר? מי שרוצה תשובה קצת יותר עמוקה לדעתי, זה הפסוק בישעיהו. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ובכן, מי ברא אלה? זה המשך הפסוק. מי ברא אלה? התשובה היא פשוטה. כן? אם אתה לוקח את אלה, ואתה לוקח ביחד זה את מי, אתה מקבל את מי שברא את אלה. בסדר? מי ברא את אלה? אלוקים. כן? אלה, מי? זה אתויות אלוקים. אבל זה יותר עמוק מה שאני אומר, אני לא רוצה להיכנס כרגע לאובי הקורה, במשמעות של מה שאמרתי כרגע. כן? זה נשמע ככה קוריוז מעניין, נכון? יש בזה יותר עומק, קשור עם שורש בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, כן? את אלה, שזה העולם, נכון? אלה זה העולם, נכון? אז זה היה קשור עם שם מיוחד שלו, שקשור עם ספירת הבינה, שהיא אותיות מימיות, שזה 50, לא משנה. עד כאן. לא נרחיב בזה יותר, מה שאמרתי. נסתפק בזה. אמרתי לכם כבר שהתשובה הפשוטה היא שאמונת הייחוד בנויה על כך שהקדוש ברוך הוא בורא עולם על בסיס בראשית ברא אלוקים. בסדר? זה הכי פשוט. כן? תרצו, שמעתם עוד כמה דברים, בואו נלך הלאה. והצד השני, החלק השני של אמונת, של קבלת מלכות שמיים, זה שאלוקים שברא את העולם, הוא ממשיך להחיות אותו ולקיים אותו ולהפעיל אותו וכו'. פירושו של דבר, בריאה והשגחה. בלי השגחה, אז כביכול אתה אומר, כן, הקדוש ברוך הוא ברא העולם, אבל הוא לא רלוונטי להוויה שלנו. ועול מלכות שמיים, מה זה עול מלכות שמיים? שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא העולם, אלא הוא גם מולך עליו. אם הוא מולך עליו, זאת אומרת, הוא נמצא, הוא פועל בתוך המציאות, נכון? ממילא אם הוא פועל בתוך המציאות, כן? אז זה מדבר על השגחה. לכן הרמב"ם מדבר, והיא שנאמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד. יש פועל המציאות ויש סיבתו הראשונה. יש הבריאה ויש מי שמקיים אותה כל הזמן. וזאת נקודת ההשגחה. ואלה הם שתי הנקודות כמובן. השגחת השם בעולם בא לידי ביטוי בצורה הכי בולטת, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כן? כמובן, הצורה הכי בולטת זה יציאת מצרים. אלה הם שני יסודות של אמונת הייחוד, ובעזרת השם נמשיך.